One, two.
היום שמו לי כיסא גבוה, אתה מבין? עכשיו אני מרגיש גבוה. זה הכל. תודה רבה באמת, ככה אפשר להתחיל את הבוקר הזה. בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר אור, בוקר אור. מה קרה? מה קרה?
זהו סיפור עצוב על ילד, אחר כך נער.
הפועל תל אביב עלתה ליגה?
כן, זה היה צפוי. ואנחנו ערב יום הזיכרון, אז תחלישו.
אנחנו עדיין לא ביום הזיכרון, אנחנו לא עדיין לא ביום הזיכרון, אפשר לשים את השיר, הכל בסדר.
אה, הנה, עכשיו
נתפל. אצלכם, אם אפשר להיות מבועסים יותר, אז בוא נרחיב, תרגיע.
סליחה שאני מבועס.
אמרו לו שהוא מוכרח להיות חזק, כי אוהל המסכן.
טוב, תחיות, נו.
אמרו לו
שיהיה ברמה. חגיגות כבר לא היו פה, בן אדם עולה ליגה, כולו חמוץ. אני שמח בשבילו יותר משהוא שמח בשבילו, אתה מבין את הקטע?
הנייה הזאת הייתה ברורה, וגם לא היינו במשחק אתמול, לא היה לי זמן לצערי. מצד שני לראות 20 אלף איש באים בליגה השנייה, זה מחמם לב, בכלל הקהל של הפועל זה אירוע, אבל אני מצטער, אני באמת, אני מודה, אני יום, כאילו, אגב, אני מנחה היום, אם אתם רוצים, אם אתם אדומים, הפועל תל אביב עושה היום לראשונה טקס יום זיכרון בדרייבין, יהיה מאוד מאוד מרגש, אני מנחה אותו.
אם אתה מנחה אותו זה לא יהיה מאוד מרגש.
יהיה מאוד מאוד, לא בזכותי ולא בגללי. יש לנו 82 נופלות ונופלים, מעל 50 מהשבעה באוקטובר ומעלה, וזה מה שאנחנו יודעים, כאילו אני בטוח שיש עוד, שאתה יודע, לא כולם, כשאתה נהרג, לא הדבר הראשון שאומרים זה שאתה עובד הפועל.
הם היו בארון, הם היו בארון, הם לא גילו מלחמת הבושה שהם מועדים של הפועל.
אבל אנחנו עושים באמת, יוקרן שם גם הסרט של אביעד פאורילס, יהלום משגע על נוני שי, ירון שי הבן של יזהר, ועוד סרטונים על נופלים, ונציגי משפחות, ונציגי יועדים, ונציג בר תימור מהקבוצה. בקיצור, אנחנו משפחה אחת גדולה, לא אתה, כן חלילה. וזה, תשמע, הרי הקריאה של אוהדי הפועל, אחת מהקריאות במגרשים זה עד המוות הפועל. והנה הגיע 7 באוקטובר, וראינו שזה גם קורה. זאת אומרת, זה קרה לכולם, כן? אבל פתאום אתה רואה שהקהילה הזו, גם האדום שהוא לא רק הצבע של החולצה, אלא גם דם, מאחד אותה. וזה עצוב. אז אני מצטער שאני תחת הרושם הזה.
טוב.
אתם הרי על 7 באוקטובר אמרתם שזה נס, וחגגתם אותו. אז באמת יש פה מלחמת עולמות.
האם אתה חושב שיש לנו מאפיינים של קאט?
Next question, לא זו השאלה.
אוקיי, כן, לא, אתם לא קאט.
אתם אגב קיבלתם בראש אתמול מחיפה, אבל זה כבר לא משמעותי.
בסדר, אוקיי. לפחות אנחנו אבל בליגת העל, אתה יודע, כאילו...
נכון.
בסדר.
אבל גם הייתם בליגה השנייה כמונו.
כן. טוב, רייטינג.
אני בכלל, עכשיו כולם יארגו אותי, שאני אומר את זה בקול רם, אבל אני בונה על אליפות בכדורסל גם.
כן.
שזאת תהיה דרמה אם זה יקרה.
תעדכן. תעדכן אותנו בהזדמנות. בסדר? רייטינג 8-6. במספר הצופים הגענו למקום הראשון. אוקיי, עברנו גם את ערוץ 12, המכונה תבלה 12, וגם את 13, המכונה תרלה 13, ובכלל 12 בירידה, חדשות שלהם בימים האחרונים על 13, משהו כזה, הריאליטי שלהם על 11, לא מתרומם. טוב, בסדר, זה לגבי הרייטינג.
פשוט נורא, ועוד לא דיברנו על זה שכל הרייטינג הזה זה פייק כמובן. בדיוק. אלא אם כן הוא משרת את הנרטיב.
לא, לא, הוא פייק, כי הנתוני האמת שלנו יותר גבוהים.
אז תשמע, זה לא עובד ככה. אם הוא פייק, תניח לו, זה כמו עם המחאה, אין מחאה, מחאה, מתפקד, לא, אתם כל הזמן מתעסקים במחאה. כן. אם זה לא, זה לא, או זה או כן או לא, זה מה שאני מנסה להגיד לך.
אתה רוצה שאני אחליט פשוט?
תנסה.
הבנתי.
תשקיע מאמץ.
טוב, תראה, אנחנו
נפתח את הבוקר הזה. ורק ספוילר, אל תדאגו לרייטינג של ערוץ 12, הכל בסדר.
מה זה?
לא, לא חשוב זה.
טוב, אנחנו נפתח את הבוקר הזה בהקלטה שהבאתי אתמול בתוכניתי הפופולרית הפטריוטים, שבה נשמע עורך הדין אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות, הנקודה פה היא על איכות השלטון, המכונה הג'ינג'י, הוא יושב בחדר במשרדו יחד עם רוני אלשיך, המפכ"ל לשעבר, ותמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר, עם עוד כמה אנשים, והם מחכים למישהו שעבד עליהם, שיש לו חומר על חשבון מיליון של מיליוני דולרים של שרה נתניהו בארצות הברית. הוא בכלל לא בארץ, הוא בכלל בפלורידה, אבל הג'ינג'י מנסה לשכנע אותו לקחת מונית ולהגיע אליו, והוא מסביר לו שכבר הם העבירו לו כסף, 25,000 דולר, ושהוא ייתן לו עוד 50,000 דולר ברגע שהוא יביא להם את המסמכים. שימו לב, התנועה לאיכות השלטון. בבקשה, הדיפ סטייט.
אנחנו, אתה יודע, חבורה של אנשים מאוד מכובדת.
מאוד מכובדת.
יושב פה ראש מוסד לשעבר, ויושב פה מפכ"ל משטרה לשעבר. אוקיי, זה לא ילדים קטנים. הם, מעבר לניירות, אתה יודע, הניירות זה דבר אחד, אבל הם רוצים לשאול הרבה שאלות מסביב. שזה יותר חשוב לנו בשביל להבין את הרקע. אני, אתה יודע, מציע לך לסמוך עלינו בעיניים עצומות. אנחנו לא ניקח את הניירות ונראה את זה. אני גם לא צריך לדבר איתך על הניירות, אני צריך לדבר איתך על המסביב. תחזיק את הניירות, ברגע שאנחנו נבקש ממך לראות את הניירות, אני אתקשר לברוך ואני אגיד לך לעשות, אני אגיד לו לעשות את העברה של הכסף. לפני כן אין לך מה לדאוג, אני לא אסתכל ואני לא אראה איזה חשבון בנק. יש להם הרבה מאוד שאלות מסביב לחבר'ה המכובדים האלה, זה לא ילדים קטנים. אמרתי לך, זה ראש מוסד ומפכ"ל משטרה שהיה סגן ראש שבק. אז הבאנו לפה את האנשים הכי רציניים, כי אמרתי לך, מבחינתנו זה דרמה. אז אתה צריך לסמוך גם עליי, שיש לי מוניטין של איש אגון, ואתה צריך לסמוך גם על האנשים ששווים כאן בחדר, ואנחנו לא נדפוק אותך, ולא נרמה אותך, וגם לא נבקש לך להציג את הזה, כי יש לנו הרבה מאוד שאלות מסביב שאתה נשמח שתסביר לנו, כי אתה מבין שאנחנו מכאן הולכים ישר ליועצת המשפטית לממשלה ולנשיא בית המשפט העליון. אתה מבין שזה פצצות אטומיות. אז יש לנו שאלות שרוצים לשאול אותך. אז אני, אתה יודע, אנחנו באנו, יושבים פה אנשים מאוד מכובדים, מחכים לך כבר שעה וחצי. אני, שוב, אתה יודע, אני חושב שיש פה אנשים מאוד מאוד מכובדים,
מאוד מאוד מכובדים,
שאתה יכול לסמוך עליהם שאף אחד לא ידפוק אותך. וברוך כבר העביר דולר לחשבון בנק שלך ב-JP Morgan מלי, או זה, הוא כבר העביר דולר, אם אתה תשאל את הבנקאי שלך, ויש שם גם אינסטרקשן להעביר 50,000 דולר ברגע שאני אומר גו. אני מאמין לך, ברוך אמר שהוא מאמין לך, אתה יודע, הוא גם העביר כבר 25,000 דולר, הוא לא מספר סיפורים. באמת, אתה יכול להיות רגוע, הכסף יעבור אליך.
אפשר להיות רגועים, כסף יעבור.
כלומר, הבנתי... אין לך את הפרוצדורה הזאת של להגיד ליואב או ל... או לשר, תקצרו את ה...
לא, ניסינו לקצר, אבל זה לא ממש...
אבל הוא חוזר פה על הנרטיב הזה 17 פעם.
זה מעניין אנשים, אנשים ביקשו לשמוע הכל.
זה מעניין, האינסרטים שלי לא...
כן, זה מעניין, לשמוע את הג'ינג'י.
אם זה מעניין, חזרתי...
לשמוע את הג'ינג'י, כן, משלם עשרות אלפי דולרים, יחד עם פרדו ועם אלשיך, ראש שבק, סגן ראש שבק, מפכ"ל וראש מוסד, כן, מה הם לא עושים... מה הם לא עושים, במה הם עובדים, במה הם עסוקים, כן? איפה הם נמצאים תודעתית, שכל אחד שבא אליהם עם איזה סיפור, הם מעבירים לו עשרות אלפי דולרים, מתעדרים בקרדיטים שלהם, של מה שהם עשו במערכת הביטחון, כן? או מסבירים שהם הולכים מיד ליועמ"שית ולנשיא בית המשפט העליון. לא הבנתי מה זה הדבר הזה. זה שהם הולכים מיד ליועמ"שית ולנשיא בית המשפט העליון? אין להם את הפרוצדורות של בן תמותה לנשיא, זה מותר ללכת לנשיא בית המשפט העליון? כן? זה מותר? לא הבנתי את האירוע הזה. מה זה? ועוד אני אגיד לך עוד משהו, כן? הוא שולח לו, הבחור, שולח לג'ינג'י הודעה, לגבי התשלום, אין לי בעיה לפתוח את כל הקלפים לפניכם, אבל באותו זמן אני צריך לקבל את הדולרים, והכי נוח לי זה מזומן, כך שאיש לא יוכל 3 נקודות, וגם חוסך לי לשלם על זה מיסים. על ההודעה הזאת, כן, עם עוד כמה פרטים שם, כותב לו הג'ינג'י, סבבה. איכות השלטון לגבי שחור ולחמוק ממיסים. סבבה.
את זה לא שמענו אבל, נכון?
שמענו.
לא זוכר ששמענו.
כן, לא. זה ההודעה שיש אצלי.
אצלך.
כן. יש הודעה.
למה אתה לא משמיע את זה?
לא, כי זה לא הקלטה, זה הודעת זה.
זה לא הקלטה, אוקיי.
אתה מבין?
כן.
צייצתי את זה, אתה יכול לראות. כן, בן, אתה יכול להגיב.
לשמחתי, אני לא...
זה שטויות, זה אבל אם זה לא מעניין, זה פרפרות.
אני רוצה, קודם כל לא מכיר את הסיפור, רוצה רק להוסיף לו. אם יש למישהו מידע על חשבונות סמויים עם כסף גדול של משפחת נתניהו בחול, אל תלכו לליצנים האלה מהתנועה לאיכות השלטון, תבואו אליי. וכשתשבו איתי, אתם תשמעו ממני בדיוק מה שהג'ינג'י אמר. אחד לאחד, אני אהיה מוכן לגייס כסף, אין לי מי שייתן לי, מהכיס שלי.
גם בשחור?
תשמע, כשבן אדם אומר לך, קודם כל, השאלה היא אצל זה, אם מה ששילמת, תדווח עליו. הדיווח על מה שהתקבל, באחריות המקבל. אבל לליאת שרגה, שהיו לי איתו סכסוכים ומריבות לרוב, שנים ארוכות, כולל תביעות דיבה, יש רקורד, בתקופה שהיה שלטון אחר, כן? זה לא קרה הרבה, של התאפלות גם לאולמרט וגם לכולם, ואני גם לא, אני גם לא היחצן שלו. אני מזהה שמה שקרה פה, שהגיע נוחל מהצד שלכם, ניסה למכור להם חומרים מפלילים על משפחת נתניהו, כמו שאגב קורה לכולנו כל הזמן, פונים אליי 20 כאלה ביום, יש לי מספיק ניסיון לזהות מי אמיתי ומי לא, וכן, אם יש לך חומר מפליל משמעותי שהשתכנעת באמינותו על ראש ממשלה, אתה צריך ללכת ליועמ"שית. נשיא העליון, אני מעריך שאמר את זה ליד שרגה סתם, אין לו שום רלוונטיות לזה, העסק אמור להגיע לפתחו. בסוף המשפט שיקרה אחרי כתב האישום, כבר אנשים כותבים לי, זה נורא מצחיק. יש לנו מידע כמה כסף אתה מוכן לשלם. זה קורה. בקיצור, בזבזת פה זמן יקר, המון מאומה, לא מאומה. אני רוצה לגלות לך משהו. וחבל שאני צריך לבזבז את הזמן שלי על תגובות על השטויות שלך, אבל זה סיפור חיי. יש בישראל אנרגיה עצומה וכסף עצום של לא מאות מיליונים, של מיליארדים שאנשים מוכנים לשלם, כדי להציל את המדינה הזו, כלומר להיפטר ממשפחת נתניהו שהשתלטה עליה ומובילה אותה לאבדון. חלק מהאבדון כבר ראינו. יש לנו עוד לפנינו לא מעט, אבל בוא, הכלכלה כבר קרסה והמחירים עוד לא דיברנו והטבח היה וכולי וכולי וכולי. וכן, יש הרבה מאוד אנשים טובים, לחלקם יש הרבה מאוד כסף, לחלקם אין בכלל, אז הם סתם מפגינים ואף אחד לא משלם להם אגב. ואני אומר שוב, מסיים כפי שהתחלתי, אם יש למישהו, ואגב קיבלתי בשנים האחרונות אין ספור התחלות של חקירה בנושא הזה, חומר אמיתי אמיתי על דוגמה, חשבון שיש בו $500,000 של משפח נתניהו בפנמה, כן? סתירה, אני לא יודע אם יש דבר כזה. תבואו ותקבלו מה שאתם רוצים, כמעט
אנשים רוצים כסף.
אוקיי, אז אני אנסה לגייס. אני מוכן לתת גם מהכיס אגב, אבל כנראה שאין לי מספיק.
טוב.
אני מוכן לתת כמעט כל מה שיש לי, כדי להושיע את ישראל.
מה קורה אם אתה נשאר עד שהוא הולך? מה קורה עם כל האירוע?
לא הבנתי.
רונן בר הולך וביבי נשאר. הצטרף לחבורה מכובדת של אנשים שאמרו אני נשאר עד שהוא הולך. ועשיתם קמפיין שלם, ואתמול, אוי, איך לא השמעתי לך את זה? יואב, תתבייש, לא הזכרת לי רעיון כזה מעולה, של אתמול אתה אמרת שרונן בר לא ילך עד שתיגמר חקירת קטרגייט. אז או שהיא תיגמר תוך חודש וחצי, או שאתה שוב טעית. מה עם המצור על הכנסת? מה עם ההשבטה? היה איזה רעיון של השבטה. מה עם מרד המיסים שלפיד דיבר עליו? מה עם הנבצרות? חבר'ה, אני לא מבין מה קורה פה. איפה רדמן? כסף אתם יודעים לאסוף. כסף יש, לא חסר, ברוך השם, כספים כן, שורש אין. שורש אין, יש שורש פורה ראש ולענה. כן? זה יש. שורש פורה ראש ולענה. אבל כסף יש. כסף יש, זה ברוך השם, כל מקום רונן בר הולך. לא... תשמע, גררת המדינה לכאוס, עשה טעות קשה, פגע בשמו, פגע בארגון, יש תסיסה בארגון, פגע במדינה, עשה טעות קשה, פגע בעצמו גם באינטגריטי, ביושרה, במה שנתניהו הוציא. אתם כמובן הצגתם את זה בצורות כאלה ואחרות, כן, זה עכשיו ראש וראש, לא, נתניהו פשוט, זה, בוא נגיד, זה היה אחד התצירים שראש הממשלה לא רצה להגיש, פחד להגיש, נמנע מלהגיש, כן, רעד מלהגיש, אך הגיש, והיו הכי אפקטיביים בתולדות מדינת ישראל, אוקיי? כן? אז עוד פייק שהפצתם, עוד שטויות שאמרתם, עוד חרטוטים שחרטטתם, עוד בלבולים שבלבלתם, באמת, כאילו, כמה אפשר, כמה אפשר, כמה אפשר לשמוע את ההבלים האלה, אבל בסדר, כמו שאני אמרתי, ואני תמיד מרגיע בפטריוטים, ואני אומר לחבר'ה, תרגעו, ייכנסו לעזה, תרגעו, ייכנסו לרפיח, תרגעו, ייכנסו ללבנון, תרגעו, מה עוד, יהיה הסכם, כשאמרתי שיהיה הסכם, כל הזמן אמרתי לא הסכם, אגב, גם הבוקר אני אומר, אנחנו רחוקים מהסכם, כל ההדלפות, פריצות דרך, אנחנו עוד רחוקים משם. אני מניח שיהיו מגעים אינטנסיביים בימים הקרובים, אבל אנחנו עוד רחוקים מפריצה דרך, כן? ואני לא אומר עכשיו יהיה הסכם, כי אנחנו עדיין רחוקים משם. אבל כל השטויות שאתם אומרים, והעליתם את המשפחות, והורדתם את המשפחות, ויצרתם תקווה, והפלתם חודשים ארוכים, וגם עכשיו אתם עושים, והתמיכה שלכם באסטרטגיה של חמאס, וכל הדברים האלה, חבר'ה, אז תמיד אני אומר להם, תרגיעו, תרגיעו, רונן בר ילך, היועמ"ש תלך, אנחנו ננצח ניצחון מוחלט, נתניהו ייבחר לעוד קדנציה, אחריו יבוא המשיח, נבנה את בית המקדש, נקריב קורבנות, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, זה הכל, תודה.
בבקשה. תשמע, השיחה הזאת שהשמעת, אתה בטוח כאילו, שאתה הולך עכשיו להפליל את כל העולם, סך הכל אנשים, האמת, הג'ינג'י יוצא מזה מצוין, אבל תודה שזה הזכיר לי משהו. שיחה אחרת. וגם שם נמצא הג'ינג'י, אני אתאר לכם את התמונה, כי זה קרה די מזמן, כשנתניהו היה באופוזיציה, רחמנא ליצלן, כן, הייתה תקופה כזו, הוא יושב בתנועה לאיכות השלטון, אותו נתניהו, נתניהו שלנו, הסגול. לצידו יושב הג'ינג'י, וזה מה שהוא אומר, נתניהו, תקשיבו לזה.
אתה יודע, ברמה השחיתות חודרת, אני אגיד לך למה היא חודרת. למה? אני אגיד לך למה היא חודרת, כי עכשיו אני אגיד לך ויסיון חיים, תאמין לא פחות גדול משלך, בתוך מערכות השחיתות. השחיתות חודרת כי העיתונות אינה חושפת את הפוליטיקאים המשפטים. היא איננה באמת חושפת אותם, ומערכות החוק אינן באכיפה מאוד מאוד מאוד, הייתי אומר, מתקורות.
הוא מסביר פה לג'ינג'י למה השחיתות חודרת. החודרת כי העיתונות לא עושה את עבודתה ולא חושף את השחיתות, וכי מערכת החוק מאוד מאוד רכה. אני רק רוצה להסביר, מכיוון שמדובר בשקרן פתולוגי, שגם זה לא נכון, כי בתקופה ההיא היו חקירות אין ספור נגד אחד בשם אהוד אולמרט, שכולן הובלו על ידי התקשורת, מהעתים הנובעים, תיק שנסגר דרך הבית ברחוב קרמיה, תיק שנסגר דרך המפעל ההוא בדרום, ועוד מיליון כאלה, וגם המערכת בראשות מזוז וסגלוביץ' ודנינו, פתחו עליו 200, וגם את כל האמצעי חקירה שהופעלו עליו, מעולם אגב לא הופעלו על נתניהו, מעולם לא, לא אימותים ולא טלפונים ולא כלום, וזה היה בתקופה אחרת. עכשיו כמובן הייתה עיתונות, היא נראית כמו ערוץ 14, וכמובן שכל מי שמעז לפרסם משהו ראש הממשלה, מוקע כאויב העם. אז זה סתם נזכרתי. עוד דבר. שמעתי את החזון שלך עכשיו, נשמע די נחמד, רק אני רוצה לתקן כמה דברים. אחד, אמרת...
לגבי הקורבנות?
כן. אמרת נקריב קורבנות, אני רוצה להזכיר, כבר הקרבתם. קרוב ל-2,000 איש.
כן.
שתיים, תרגעו, יכנסו לעזה, תרגעו, אתה מרגיע לאומי, באמת, אני רק מזכיר, שאתה הרגעת גם ערב השבעה באוקטובר, ולא רק אתה, מילה אתה.
להפך.
אתה עדיין לא, אבל רב, אינו, תן לי, אנחנו לא, דיברת, נו, עכשיו קצת תורי, בקטנה. אתה שאלת את נתניהו על כל ההתראות, ונתניהו אמר לך לא כצעקתה, ואתה עד היום משתמש בערוצי התבהלה, למרות שהתבהלה שהייתה פה הייתה הכי מוצדקת בעולם, והיחיד שלא התייחס אליה, ולא רצה לשמוע עליה, והתעלם מכל המכתבים והשיחות והעזרות הפומביים והחשאיים, שאגב רק חלק מהם פורסמו, זה נתניהו, הוא יצא, אז אני מזכיר לכם, לסדרה אינסופית, של חופשות במלון פנדה וברמות ובאירופה, וישב שם עם הגברת והרכיב את המשקפיים הברודות המכוחחות ואמר לנו הכל בסדר, כשהכל היה לא בסדר, וכל ילד קטן ידע שהעסק הזה הולך להתפוצץ, שמסביב יום השר ואמרו את זה מלא אמן ושבק, אמרו את זה פוליטיקאים בכולם, השמעתי לך את זה פה 400 אלף פעם. אז אני קצת חושד בחזון הזה שלך, בקטנה. אני חייב להגיד עוד דבר, אתמול חשף האוזר טוב, פרוטוקולים, הרי לא שאני חשבתי שהתציר של נתניהו יש בו מילת אמת אחת. הרי בסוף מדובר באמת בשקרן הכי פתולוגי, מאז המצאת השקר. אבל למשל כשהוא מזכיר שם שהוא העלה בפני ראש השבק, הוא ביקש לחסל את הרורי ורונן בר התחמק מזה. אז הייתה חסרה השיחה עצמה. אגב, זו השיחה הראשונה ביניהם אחרי שהוא חזר לתפקיד ראש הממשלה בחמישה או בשישה בינואר, ונותן לו רונן בר סקירה ארוכה, ובמסגרתה הוא אומר שוב בפעם ה-3,000. הוא שמע את זה הרי גם מן הדבר גמן וגם יורם כהן, שצריך לחסל את בחירי הזרוע הצבאית של חמאס פה בעזה, דף סינואר וכו'. ונתניהו שרוצה לברוח מזה, מציע במקום זה לחסל את הרורי. עכשיו למה הוא מציע לחסל את הרורי? כי הרורי זה לא זרוע צבאית והוא לא בעזה, הוא בכלל נמצא בין טורקיה לקטר, וזה בכלל סמכות ופעילות של מוסד. וכדי להרבב את רונן בר, ולא להגיד לו, לא, אל תחסה לי, תחיה סינואר, אני שחררתי אותו מהכלא, אני משלם לו 30 מיליון, אז הוא מציע את הרורי, ולכן רונן לא מתלהב מהרורי, זה לא הוא. וזה האירוע, מדובר, חבר'ה, האיש הזה משקר כמו שהוא נושם. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני בכלל רציתי לפתוח היום, ואני אשמח לשמוע את התייחסותך, לזה... טוב, בסדר, בסדר, אלון, משקפיים ורודים, אמרתי ורודות, סליחה, אני לא אחזור על זה. יש לי בעיה עם משקפיים ומכנסיים, עם הזכר ונקבה.
עם צומת?
גם פה יש לי בעיה.
כיכר?
איך?
כיכר?
זה נקבה.
גרביים?
אפשר להגיד לדעתי פעמה, גם וגם, לא?
טוב, תמשיך.
רגע, רגע, אם אתם מהאקדמיה, קדימה, תשלחו לנו את כל התשובות לדבר הזה. אתה ישבת אתמול באולפן הפטריוטי, ושוב, אני לא אתפס חי, צופה בערוץ 14 בשום הקשר, אבל הדברים עולים כמובן ברשת, ודי שוות את רונן בר לאייכמן. ואותי זה טיפה פחות יצחיק.
די, מה זה די שוות? אהבתי את ההגדרה די.
אני, אתה רוצה שאני אסביר או שאני אשמיע? מה אתה מעדיף?
נו, תשמיע בבקשה, אתה יכול להשמיע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. תקשיב, בן, אני לא מתערב לך מה אתה עושה בזמן שלך. שוטה. אז בזמן שלך אתה תעשה מה שאתה רוצה.
כאקט של רצון טוב.
כן.
אתה אמרת, ויגידו שאתה, לא רק שאתה ישבת אותו לאייכמן, ואני אומר את זה ברוח טובה, כי אני כבר למדתי...
בטח ברוח, אייכמן, הכל ברוח טובה.
כן, הוא כבר, אייכמן לא פה, הוא לא יכול להגן על עצמו.
כן.
אבל אתה גם אמרת שאתה ניבט מראש שיגידו ושזה, אבל אתה אמרת כמו ההוא שישב שם במשפט בירושלים, בתוך הזה ובתוך הזה, ואם הוא היה, אם הוא רק היה אומר משהו נגד ביבי, אז כולם היו לטובתו, ואמרת את זה על רונן בר. זאת אומרת, למה כולנו לטובת רונן בר? בגלל שהוא אמר משהו נגד ביבי. זה בדיוק מה שעשית.
רגע, בדיחה היא עליכם,
רגע, שנייה,
רונן בר,
רק, עליכם. אני,
מה? הבדיחה היא עליכם, לא על רונן בר.
הבדיחה היא לא כזאת מצחיקה, אבל זה עניין של טעם. וכל זה אמרת אחרי שהחברים אצלך אמרו שאנחנו באמת כאילו, אנחנו כולנו לטובת רונן בר, ואף אחד לא מעז להגיד מילה נגדו, שעצם העניין הזה הוא שקר, כי כולנו, אבל ממש כולנו, מהיום הראשון, יחד עם רונן בר, כולל בכל התחקירים אומרים, האיש הוא בין האחראים הראשיים לשבעה באוקטובר, והוא צריך להסיק, זה ירדוף אותו עד יומו האחרון, והוא גם אמר אלף, ועכשיו הוא גם מיישם, שהוא לא יישאר עד סוף הקדנציה, ולא יפרוש יומיים קודם, כן? והנה זה מה שקורה. אז קודם כל שיקרתם לגבי היחס לרונן בר, אבל עוד לי קצת הציק, אולי בקטנה, אולי אני רואה צל נאצים כנאצים, ההשוואה הזאת לאייכמן. סליחה.
טוב, אני אענה לך בדקה לפני הפרסומות, תקשיב.
מה דקה?
הנקודה, חצי דקה, הנקודה הייתה, כן, לא רק אייכמן, כן, בני סלע, יגאל עמיר, משפטי נירנברג, לא משנה מה, כן, אם בין משפטי נירנברג הם היו אומרים, ביבי השם, ביבי לא התריע, ביבי לא אמר, אז גם, אז הייתם באדם, הבדיחה היא עליכם.
אתה אמרת אבל כל, כך... כל זה, כי אני שמעתי...
לא, אני דיברתי, נתתי את הדוגמה של אייכמן, אבל זה לא משנה.
של אייכמן, אוקיי, אז מה שהיה להוכיח.
הנקודה היא אותה נקודה, אתם כל כך מטורללים, אתם כל כך מטורללים, הרי אתם אומרים בעצמכם שנתניהו יותר מסוכן מחמאס. אתם אומרים בעצמכם שהוא יותר מסוכן מאיראן, כן?
לא נכון.
אז, מה לא נכון? אני אשמיע לך את הדברים האלה? אני אשמיע לך את זה,
איך גיא פלג
מדבר בתבלה 12.
אנחנו אומרים דבר פשוט, יש את האיומים החיצוניים, שזה האויבים שלנו, שאנחנו צריכים להרוג אותם.
טוב, בוא נצא, עזוב, בוא נצא, שר לחוץ על הפרסומות.
ויש את זה, אוקיי, ויש, אנחנו נצא לפרסומות, תצאו מהלחץ, זה הוא לקח עכשיו את הזמן לפרסומות, ויש את האיומים הפנימיים, שהם מסוג אחר לגמרי, אף אחד לא משווה חמאס נתניהו, ואתה ישבת אתמול באולפן, ונמשיך את זה אחרי הפרסומות כמה שאתה רוצה, ואולי פשוט תשמיע את זה.
בגלל זה הם גם מצטטים אתכם,
אתה יכולת למצוא 230 אלף דוגמאות,
כולל אותך הבוקר ברשתות של חמאס, כולל אותך הבוקר, אותך ואת בנט,
יכולת למצוא 230 אלף דוגמאות, שהם לא
מגל ובן כספית.
מבין מה אני אומר? אז אתם כאילו תופסים, כן הוא אמר על אייכמן, לא, הבדיחה היא עליכם, הבדיחה היא עליכם, זה לא על רונן בר. רונן אמרתי, עשה טעות, גרר את המדינה, גרר את הארגון, גרר את עצמו, למקומות לא טובים, יש לו יועצים רעים מאוד, יועצים רעים מאוד. הוא לא בפוזיציה שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות את הדברים האלה, ממש לא. אבל בסדר, ובטח שאני לא אשווה אותו לאייכמן, מה הקשר, מה אייכמן, נו באמת, אשווה אותו לאייכמן, אל תהיו תת רמה, מספיק אתם מסיתים, מספיק אתם מצוטטים בחמאס, גם הבוקר אתה ובנט, וכל היום מצטטים אתכם, ואני יכול להשמיע לך איך אתם אומרים באולפנים, כן, שגיא פלג יושב חלוץ, ואומר לו שאויב, שנתניהו הוא אויב, אז גיא פלג אומר לו, אתה לא מגזים, ואז מעלים הקלטות, איך גיא פלג אומר שהוא אויב, ושהוא יותר מסוכן מחמאס ומאיראן ביחד. וכולכם ביחד הוא מסוכן למדינה יותר מהאויבים וכל הדבר הזה. אז פתאום זה, לא, אני אומר כן, אין פשע בעולם, אין פשע בעולם שמישהו עושה או יעשה, שלא תסכימו להלבין אם הוא ימכור לכם, אם הוא יבוא ויגיד לכם שיש לו מידע על שרה נתניהו, שיש לה חשבון בנק בפנמה עם 13 מיליון. אין פשע. הכל אתם תלבינו, הכל, רק בשביל שנתניהו אלך, אתם מוכנים שנפסיד במלחמה, שניכנה, הגעתם לכזה מצב מטורלל, שאתם מוכנים שניכנה, נקבל את ההכתבות של חמאס, נצא מכל רצועת עזה, נפקיר את פילדלפי לכניסת נשק ותחמושת, נצא מהחיץ שמגן על היישובים, בניגוד ללבנון ולסוריה, כן, לא נשאיר שום חייל ברצועת עזה, ניתן לחמאס, 5 שנים להשתקם, כן? לשקם את רצועת עזה ולשקם את היכולות הצבאיות שלו, לבנות מנהרות וכל הדבר הזה, כן? בשביל שנתניהו יפסיד. בשביל שתוכלו להגיד לו, לא עמדת במטרות המלחמה, עכשיו עושים בחירות, תלך הביתה. זה המצב שהגעתם אליו. חבר'ה, אתם לא רציונליים, אתם לא בפוקוס, ברוך השם שנתניהו לא מתרגש מהשטויות שלכם, מילא אני לא מתרגש. למרות כל הצרידות שלי, כן? ברוך השם שהוא מבין את האירוע, ברוך השם שהוא אומר שאנשים בסביבתו אומרים שאין סיכוי, שזה אפילו לא אופציה להיכנע לחמאס, ושלא תקום מדינה פלסטינית, שזה, איך הוא אמר שלשום, זה רעיון דביל, לא דביל, הוא אמר דביל, הוא אמר, לא זוכר, משהו כזה, מגוחך באזורים האלה, כן, ושהוא לא ייתן לאשף לארגון אחד שרוצה להשמיד אותנו לארגון אחר. הרי גם כשאבו מאזן אומר איזה משהו, אתם אבו מאזן הפרטנר שלכם, זה שמשלם, זה שמשלם לרוצחים של יהודים, אותו הוא הפרטנר שלכם. לא, אין לתאר, אתם באמת, אתם כל כך לא בפוקוס, אבל הימים שהשתלטתם על ימי הזיכרון עם השירים שלכם, של הבטחתם יונה, נגמרו. אני מקווה שאת השירים האלה לא נשמע השנה. אנחנו לא רוצים את השלום המדומיין שלכם. הרוצה שלום איקון למלחמה. המלחמה של... השלום שלנו זה האיקון למלחמה. כשאני נכון למלחמה, יש שלום. תודה.
בבקשה, כמה שטויות בלג אחד. אבו מאזן הוא לא פרטנר שלנו, הוא הפרטנר של נתניהו. אם נתניהו רוצה שיבטל את הסכמי אוסלו ויהרוג את אבו מאזן, הוא ירחיק אותו מפה ויפיל את הרשות הפלסטינית, אבל הוא לא עושה את זה. יתרה מזו, הוא ניהל עם אבו מאזן מסע ומתן יותר מפעם אחת. יתרה מזו, הוא הרח את אבו מאזן בבלפור, ושלא נדבר על ערפאת, כן? גם אותו הוא הרח ואיתו התחבק ומסר לו את חברון והלך לוואי פלנטיישן, מסר לו עוד 13%. זה אחד. הרוצה שלום יכון למלחמה, מצוין, זה פתגם נהדר. אבל כשהזהירו את נתניהו במלחמה רב זירתית 80 פעם לפני 7 באוקטובר, הוא הרכיב את המשקפיים הוורודים. איך אמרת עכשיו על רונן בר, יש לו יוצאים רעים מאוד, ואני אומר, אבל הם לפחות לא קיבלו כסף מקטר, והם לא במעצר בית. אין פשע בעולם שלא תעשו, לא. אף אחד לא עשה שום פשע, וגם בהקלטה של הג'ינג'י שישמעת, אין שום פשע, אלא להפך, יש אנשים אחראיים שרוצים לבדוק כמו שצריך, לעומק, מידע פוטנציאלי שנוכל אחד, כנראה מטעמכם, הציע להם. האמירה, אנחנו מוכנים להפסיד, שנפסיד במלחמה וניכנע, שאתה חוזר ואומר עליה, היא אמירה מתואבת, היא הוצאת דיבה, היא מכוונת לכל אלה, או לפחות לרוב אלה, שדרשו מנתניהו להפיל את חמאס כפי שהבטיח לפני השבעה באוקטובר, ולא להיות חכם בדיעבד, וגם האמירה שניתן לחמאס 5 שנים כדי להשתקם, היא, בוא נאמר, פחות ממגוחכת, כי אתם נתתם לו 17 שנה. לא כדי להשתקם, אלא כדי לבנות את המפלצת שהתפוצצה עלינו. כל מה שאמרתי עד רגע זה, זה עובדות. 17.5 שנות ראשות ממשלה, שבהתחלה שלהם חמאס היה בגודל של קפצון, ובסוף הוא היה בגודל של מפלצת, כמעט כל הזמן הזה על הזמן של נתניהו. ואנחנו רוצים לסיים את הדבר הזה עכשיו, לא כדי שנתניהו יפסיד. אנחנו רוצים לסיים את הדבר הזה עכשיו כדי שהאחים והאחיות שנתניהו יפקיר יחזרו הביתה. ואת כל מה שאתה רוצה לעשות לחמאס, ואני רציתי גם ב-2009, לא עכשיו, אפשר לעשות גם בעוד חודש. בעיקר כשיש לך נשיא אמריקאי שלא באמת יעצור אותך אחרי הקסם הראשון, או המחרטה הראשונה, או השד יודע מה הראשון. אין שום סכנה שחמאס יתגיירו, או יתחילו לשיר התקווה. הם ייתנו לנו את כל התירוצים גם אחרי שנגמור את הדבר הזה, 1.5 שנה עם 6 אוגדות, כאילו יש משהו שהוא צריך דחוף לעשות שלא עשינו. ועכשיו כדי לסיים את הוויכוח, בוא נשמע, זה בסך הכל 50 שניות, את סיפור אייכמן מאתמול.
אתה עושה את הצעד הקטן הזה, אבל זה מדהים שזה הצעד שצריך לעשות.
זה לא אתה.
שכחתי להגיד לך משהו לעניין הזה.
זה אתה.
כדאי לי להגיד אותו. חכה שתי עם התגובות, כי זה מתכון לאיזושהי שערה. ואני מתלבט אם להגיד אותו, כי אתה יודע, יש שער, מה הוא אמר, מה הוא השווה. אבל כאילו אני אומר שהיו נגיד, היה איזה משפט אחד נורא מפורסם בהיסטוריה היהודית, הישראלית שלנו, של איזה אחד שישב שם. אני חושב שאם הבן אדם הזה שישב שם במשפט ההוא, כן, ההוא המפורסם, המשפט היה אומר, ביבי הוא השם, ביבי הוא הראש, ביבי הוא השם, אז היו כאילו מוכלים לו על הכל, אתה מבין? אתה עברתי ברמזים.
לא הבנתי.
גם היה איזה משפט מפורסם של מישהו שישב בויטרינה.
משפט שואל, כאילו משפט?
כן. הבנתי, אוקיי, כן. היית חייב להגיד את זה?
לא להגיד,
אה? לא להגיד. זה
בער
בך? אני אסביר לך אחר כך,
אז בואו. אז תשמע, אתה ראי, סליחה שאני מפריע לך פה עם רעש, אתה המאסטר של להחזיק את המקל בשני הקצוות. קודם כל, אתה יודע מראש שתפור צערה, כי אתה כן משווה פה. אתה, מכל ההיסטוריה האנושית, מאז המצאת האש, כן, ועד היום, דווקא את אייכמן מצאת, לתת דוגמה לרונן בר, כאילו ש...
די, ושוב, די, אני די, אומר, נו, באמת, די משווה.
אני אומר שוב, באמת. אני אומר שוב...
לתת דוגמה אבל... לרונן בר. לא, תשמע, זה דוגמה לכם. זה לא דוגמה על רונן בר.
בסדר, זה עלינו, אבל בוא נסיים את הוויכוח בזה שהציבור עכשיו שמע, כל אחד משהו.
נכון, נכון, שמע.
אבל רק תתן לי בטובך רק להמשיך, כי באותו הקשר, אנחנו נמצאים פה באמת במסע הסתה, שאין לו התחלה, אין לו אמצע ואין לו סוף. הקפלניסטים כבר אשמים בהכל, ובסוף, כשאני שואל את עצמי, איך יכול להיות שאיציק בונצל, כן, אף שקול, באמת חושב שהייתה בגידה, כאילו שבא ראש שבק, או סגן ראש שבק, או אלוף פיקוד, ושיתף פעולה עם חמאס, ומסר להם את המפתחות של הצוללת, והייתה גם עוד אם שקולה שעלתה פה אצלנו, אני לא זוכר את שמה, שאמרה אותו, שאלה אותי, תוכיח לי שלא הייתה בגידה. אז תשמע עוד קטע, אני אתן לך דוגמה. זה זמרת, כן, לא שמעתי אותה שרה, ואני מקווה גם לא לשמוע, בשם ליאת בנאי, באיזשהו רעיון, אין לי מושג איפה, מסבירה בעצם את מה קרה בשבעה באוקטובר, אני קראתי לזה, איפה זה היה.
ואילו אוקטובר, הייתה לנו פגז לכולם, אממה. איפה זה קרה? איפה? אצל השמאלנים.
בטח.
נכון? הפתיעו אותם. עכשיו, אם זה היה קורה אצלנו, בימין, היו אומרים, מגיע לכם. למה? כי כבשתם להם, כי עשיתם להם, כי זה לא שלנו החלק, נכון? אבל זה קרה אצלכם. למה זה קרה אצלכם? כדי להוכיח לכם שאין עם מי לדבר.
תשמע, אתה שומע את זה, ומה ש... זה כאילו אתה ברגשות מעורבים, מצד אחד חמלה.
אני מתכוון איפה שזה קרה כאילו בקיבוצים, אם הבנתי, אני לא יודעת לגמרי הייתי...
תרים לטלפון, תשאר, אני מנסה, זה עצם עובדה שהשמעתי את התואבה הזו, ואת ההשפעה הזו, צריך להגיד, כבר עלה לי בריאות, אז מכאן תיקח את זה אתה לאן שאתה רוצה, אבל...
לא, אבל אני מנסה להבין מה האירוע.
אבל ינון, אז בפרטי תבין מה האירוע, אני שמעתי את האינסרט שלי, אז תתמקד באינסרטים שלך, תן לי להגיד על זה את מה שתכנתי להגיד על זה. אז קודם כל, זה התוצר של מכונת הרעל, זה התוצר של ההסתה, זה התוצר של התינופת שזורמת בכל הרשתות, תמיד עם איזה, ואני רק רוצה להתקן אותך גברת בנאי, אני לא יודע מה, השבעה באוקטובר קרה אצל כולם, הם לא נכנסו רק לקיבוצים, הם נכנסו גם לקיבוצים דתיים, הם נכנסו גם לסדרות והרגו שם לא מעט, ואפילו לאופקים והרגו שם לא מעט. ויתרה מזו, הלוחמים שנהרגו באותו יום לא נהרגו רק אזרחים. בואי נאמר, אני הייתי מחלק אותם בין כל העמדות הפוליטיות וכל התפוצות, כן, נניח אם נחשוב רגע על גולני, ואלה שנהרגו מאז ועד היום, אין ספור ציונות דתית. זאת אומרת, שאם ניקח את העסק הזה כמכלול, נגיע למסקנה שאת מטומטמת. אין כאילו, לא, את יודעת מה? אולי את לא מטומטמת, אבל את מוסטת בטף. וזה כל כך עצוב, וזה כל כך כואב, וזה כל כך נורא, שאין לי ספק שאת בסוף תגמרי כפנליסטית בפטריוטים.
מה אתה כל כך מתרגש? מה כל כך הוצאת את מררתך?
לא, אני שמעתי לך מתרגש.
מה? תשמיע לי רגע את האינסרט הזה עוד פעם. תשמיע לי אותו עוד פעם רגע, בבקשה.
ואילו אוקטובר, נתן לנו פגז לכולם. אממה, איפה זה קרה? אצל השמאלנים, נכון? הפתיעו אותם. עכשיו, אם זה היה קורה אצלנו, בימין, היו אומרים, מגיע לכם. למה? כי כבשתם להם, כי עשיתם להם, כי זה לא שלנו החלק... נכון? אבל זה קרה אצלכם. למה זה קרה אצלכם? כדי להוכיח לכם שאין עם מי לדבר.
אוקיי, תשמע.
לא הבנת את זה בפעם הראשונה?
לא, לא, רציתי פשוט לחדד. תראה, אבידה בחר מקיבוץ בערי אמר משהו די דומה. הוא אמר שאם זה היה קורה בהתנחלויות, ביהודה ושומרון, אז, אנשי, אז היה קורה מה שהיא אומרת פה, הבחורה הזאת, שהוא אומר עליו, עליהם, שאנחנו היינו אומרים, זה בגלל הכיבוש, זה בגלל האירוע הזה, כל הזה, אתה יודע, גם איך קוראים לו, רענן שקד, כשחטפו את שלושת הנערים, הוא ישר אמר, למה הם מגדלים שם ילדים, למה הם מביאים את הילדים שלהם לשם, וכל התרללת הזאת. כלומר, זה ברור שאם זה היה קורה ביהודה ושומרון, בהתנחלויות, אז היו, הפתרון היה שצריך לצאת, והבעיה היה כיבוש, והבעיה היה התנחלויות, וגזל הקרקע. אז אתה יודע,
מה, אתה לא חייב להגן על זה.
לא, אני רק אומר,
אני שואל את עצמי לפעמים, יש משהו שלא תסכים להגן עליו במסגרת התואבה הכללית. אתה עכשיו מנסה בהסברים מפותלים, בסוף, תקשיב, זה לא קרה אצל השמאלנים, ואבידה בחר הוא כנראה שמאלן שהתפקח, וזה קרה לרבים, אנשים עושים גם את הדרך ההפוכה, זה קרה לעם ישראל כולו שנמצא בעוטף, אין שם רק שמאלנים, יש שם גם שדרות,
לא,
7 קילומטר,
בסדר,
או כאן,
אבל,
אז, מה, אז בין, בוא לא נגן על האמירה הזו,
ישר,
בוא נחליט ישר, שיש דברים שאנחנו לא עושים.
אתה ישר כאילו מתנפל, כאילו אמר זה, בוא, יש, תנסה גם להבין, יכול להיות שהיא לא ניסחה את עצמה,
אני צריך להבין
יכול להיות שהיא לא ניסחה את עצמה כמו שצריך.
הם כבשו, אתה יודע מי כבש בכלל את עזה? השמאלנים, ממשלת זה.
לא, בסדר, לא.
אשכול.
כן, יכול להיות שהיא לא ניסחה את
עצמה. ומי עשה את ההתנתקות? גברת ליאת בנאי, שמישהו יתקן אותך, את ההתנתקות הוביל לליכוד.
לא, 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 לא.
וביבי הצביע בעדה.
הליכוד התנגד.
לא, הליכוד לא התנגד.
היה משאל מתפקדים.
לא, זה במסגרת השקר הכללי. משאל המתפקדים.
אבל למה אתה מפריע לי?
אין לו שום, אתה, זה לא תורך.
זה, ודאי שזה תורי.
לא, זה לא תורך, אתה לקחת בכלל אינסרט שלי.
לא, בסדר, אבל אני עכשיו אני עונה.
הליכוד אין, למשאל המתפקדים, אין שום סמכות או נפקות. בסוף, ראש הליכוד ורוב הח"כים של הליכוד הצביעו, והם, זה הייתה ממשלת הליכוד למען השם. גם את זה אתם מנסים לשנות. פשוט לא יתואר הדבר הזה.
קודם כל חצי מהליכוד התנגד.
בסוף התברך שהשמש זורחת במערב.
קודם כל חצי מהליכוד התנגד, וזה עבר
בקולות של השמאל. לא חצי מהליכוד, רוב החכים של הליכוד.
לא, חצי מהליכוד התנגד.
רוב החכים של הליכוד.
משל המתפקדים. משל המתפקדים היה נגד.
וזה לא משנה בכלל, כי המפלגה שהקימה את הממשלה, הובילה את הממשלה, ושמה את המשל הזה, את הדבר הזה על השולחן. מי שהמציא את זה זה אריק שרון. תוארו. במהלך ההתנתקות היה יושב ראש הליכוד.
כן, בסדר.
זה הכל עובדות. זה כמו עסקת שליט. כמה שאתה שלפים אותה על אולמרט, היא בסוף של ביבי. אין מה לעשות.
זה שהוא בגד בבוחריו, כן? ולמרות שהוא אמר דין נצרים כדין תל אביב בבחירות, הוא הלך ופינה...
ומה נתניהו עשה ב-2009? הוא אמר שהוא הפיל את שלטון חמאס, הוא הביא להם כסף וגידל אותם.
מה הקשר?
כן. מה הקשר? אתה מביא דוגמה, ואתה משתמש במילה שאני לא אוהב, ואחר כך תגיד שאני כן אוהב.
לא, שרון כן אוהב, שאתה משתמש בה.
ואני מסביר לך על נתניהו, כי אתה יודע מה הקשר? ששרון כבר מת, נתניהו הורג אותם.
אז מה אם הוא מת?
זה הקשר.
אחרי שגנדי מת, זה הפריע לכם לבעוט בגופה שלו?
עכשיו הגענו... תגיד, מתי אתה מגיע לסזון? מה גנדי
אני אגיע,
עכשיו?
אם צריך סזון, נגיע
אנחנו
לסזון.
מדברים על יד בנאי, אז יד בנאי צריכה להתעדכן.
שלום.
את החזרת כל כן. סיני הוביל הליכוד, את החזרת רצועת עזה הוביל הליכוד, נתניהו הצביע 4 פעמים בעד הדבר הזה. וזה לא קרה אצל השמאלנים, זה קרה אצל כולנו, זה הרג את כולנו. זו האמת, כל השאר זה הסתה ותועבה. עכשיו פרסומות.
הליכוד שבגד בבוחריו,
קיבלתם הזדמנות,
שבגד בבוחריו,
ולא ניצלתם אותה.
ועשה את אידיאולוגיית השמאל.
אוקיי, אז הליכוד בגד בבוחריו, סבבה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2.
כן.
17 ח"כים מהליכוד התנגדו, ו-23 תמכו. אז גם פה, לא שזה משנה, לא אמרת דברים נכונים.
גם פה.
גם פה.
גם פה.
גם פה.
טוב, תראה, לא נשאר לנו הרבה זמן לשעה הזאת, כן? בכל זאת, אתה יודע, השעות נגמרות מדי פעם.
גם אחרי.
לא תמיד הן נגמרות, אבל לפעמים זה קורה להם. אז אני סתם אקריא לך משהו משעשע, מאמרי המערכת של עיתון הארץ במשך השנים, עד המאמר האחרון על בנט, אוקיי? מאמרים שהוקדשו לנפתלי בנט.
אתה הולך לעשות את זה.
שים לב, לא, זה קצר, זה קצר.
אני מתגעגע על האינסרט של הג'ינג'י. כן,
שים
טוב,
לב,
יד, תמשיך.
מטרד סליח. ושמו בנט. מקרתי במשרד החינוך. מצנזרי הפרופסורים. האח הגדול. בנט רוצה להרוס. קומיסר החינוך. כשגזענים מפסיקים להתנצל. בנט לטובת המדינה. למרות הכל, בנט. זה נהדר. זה,
ואתה אשכרה חושב שזה גם מצחיק.
כן, זה מצחיק, אתם מצחיקים.
חבר'ה, אל תצביעו הארץ יותר, אף פעם.
זה קריקטורה. זה כמו שנתראה, פתאום אתם מתרגשים מהקריקטורה של אור רייכרט, כן, שהיא מהקרי שזה רונן בר, שפתאום אתם מזדעזעים מקריקטורות, כן? איך אמרה היועמ"שית? אין מחאה אפקטיבית בלי קריקטורה. בן.
אני אפילו לא זוכר מה שאתה מראה את זה. אוקיי, אז אני אקריא לכם
מהזיכרון. לא, היא לא אמרה את זה, אני המצאתי את זה, בן.
אני אקריא לכם מהזיכרון. לא מאמרי מערכת של הארץ, אלא דברים שאמר נתניהו. כשאני אבחר...
איך היה לך בראש דווקא נתניהו הפעם?
כשאני אבחר, לא יקרה מה שקרה באופרת יצוקה, אני אתן לצהל את הפקודה לנצח, אני אפיל את שלטון חמאס, כי חמאס הוא איום קיומי על ישראל, אני לא אתן לדבר הזה לקרות, כן? כשאני בחר...
מתי הוא אמר את זה?
ב-2009 בתחילתה, עם סיום אופרת יצוקה. כשאני בחר, אני אוריד את המחירים, ובתחילת השעה הבאה, ילדים, אני אספר לכם איך הוא מוריד את המחירים, אני גם אשמיע לכם איך הוא אמר את זה 20 פעם. במשמרת שלי הוא אמר, אף אחד לא יפגע בעצמאות בית המשפט העליון, אין בעולם דיקטטורות שיש בהם בית משפט עליון עצמאי, אני אשמור על מערכת המשפט ועל העצמאות שלה, אני לא אתן לאף אחד לעשות דבר כזה. מה עוד הוא אמר? כשאני בחר, הוא אמר, אני אצמצם את זה מיד לשתי קדנציות, את היכולת להיות ראש ממשלה, כי מה שאתה לא עושה בשתי הקדנציות הראשונות, הוא אמר, אתה לא עושה כבר אף פעם. והוא צדק, כי מה שהוא עושה בקדנציה האחרונה, זה משמיד את המדינה, השמדה טוטלית. את כל הערך, את המותג,
יצור,
את הכלכלה, את בין, הלכידות.
אתה לא מתכוון להצביע
לא נתניהו
בבחירות הקרובות.
הפעם הראשונה בתולדותיי, כנראה שהפת... אגב, אני הצבעתי מחל בחיי, כפי שאתה יודע.
אתה ליכוד ולצערי דיק, הרב, עד היום. אתה איש ימין.
לצערי
הרב. אתה יותר ימין ממני.
ואם יש אכן בדין של מעלה, אחד הדברים שיובאו שם נגדי, זה הפעמים שאני הצבעתי עבור החבורה הזו, ואני כבר יכול להתחייב, זה לא יקרה שוב. אז בואו נאמר שאם אנחנו נתחיל לחשב את כל הדברים שהוא אמר, הוא גם אמר שהוא לא נתן למצרים, סליחה לגרמנים, אישור למכור את הצוללות ההם למצרים.
המשכת
בזמנות. אתה יודע אבל הכי מצחיק, סליחה, איך לא אמרתי. הכי מצחיק זה שהוא אמר שהוא אף פעם לא שמע את שרה צועקת, ושהם לא אוהבים מתנות.
ולכן זה מאוד חשוב בזמן מלחמה.
אפילו השבוע בבית המשפט.
עכשיו, ינון מגל, ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל, ובן כספית.
1-2 שמע, מישהו שלח לי רשימת מושגים לתוכנית ברדיו, אוקיי?
מה זאת אומרת?
תקשיב. שים לב, לא יודע, לא יודע מי זה, לא זוכר מי זה, לא זוכר, לא חשוב. בקיצור, חפרת חפור, תשמיע את האינסרט ליד המטוס, אני רוצה להשמיע לך את נתניהו, כמה הרייטינג, בן קרס, אתה מפריע לי, אתם אליטה, ביבי צריך לקחת אחריות, הוא עמד מול כולם, סער הוא מפריע, נתניהו השם, אתה עיתונאי, אתה לא עיתונאי, אני לא עיתונאי, בוא נדבר על שרה ויעיר, אתה בטנטרום, אבא של לירי אלבג, תסדרו לי את הכיסא, ינון אנחנו רחוקים מהיעד, נגיע לדו ספרתי, בן כספית אמר לי לפני שנתיים, המגמה ברורה, אני מכיר את 3 נקודות, שמאל ולא, יש דיווחי תנועה.
לא, אני מכיר אותו 30 שנה.
כן, יש דיווחי תנועה, שים פרסומות, שעה שנייה, תן את הפאקמן, אנשים מתנגשים בעצים, בלי ציניות, ביצה סרוכה על הפרצוף, אמבולנס להוד השרון, בן כספית המכונה בברלה, למה אני לא רואה את עצמי, בן שוטה.
הכיסא נמוך. ככלב השב אל קיאו, תשמע, זה חלש. חלק מהדברים אפילו לא הכרתי.
תשמע, זה חלש, תוסיף לרשימה.
או יש גם את זה שאתה אומר לי, אולי יש לך עתיד ברדיו, כאלה דברים.
אין לך עתיד, אין לך עתיד.
אוקיי.
חבל.
אבל זה היה די משמים, אני חייב להגיד.
אז בוא אני אתן לך עוד משהו משמים, בסדר? אם אנחנו כבר בגלל
של... בוא נאמר ככה.
נו.
את שעת המשמימות שלך לתוכנית הזו כבר די הקדשת, עם האינסרט המשמים על הג'ינג'י.
אז עכשיו...
וכולי.
עכשיו אני אקרא לכם...
אבל זו זכותך כמובן.
כמובן, כל אחד זה הזכות שלו. תקשיב, כשאתה משמים, אני פותח פה סקש, יואב מאיר אותי, הוא הולך לסיים, אני קם וכמו חדש, ואני לא מתלונן.
לא, ברור, אתה
מעולם מתלוננת. אין לי את הקטע שלי להתלונן.
אני מכיר אותו 30 שנה, מתלונן הוא לא.
אני איש עבודה. עכשיו תשמע, יונתן דחוח הלוי, פרסם, הוא מפרסם הרבה דברים על עושה מחקר.
אתה דיברת יותר, שכחת. יונתן זכוח הלוי, כן, סליחה.
כן. אז הוא פרסם אתמול נדמה לי מאמר של עמוס הראל בארץ מ-10 בנובמבר 2018, שאני חושב שמאוד חשוב לשמוע אותו ולקרוא אותו, אפרופו הקמפיין שלכם מממן החמאס. כי אין משהו שאתם לא נופלים בו, אין חרב שלא הופכת לבומרנג, כן, חרב שאתם זורקים שחוזרת אליכם לתוך הפרצוף, לא קורה. עכשיו תקשיב על אפרופו הקמפיין שלכם. אז הוא כותב ככה, הכותרת, תיעוד המזומנים בעזה אולי מביך עבור נתניהו, אך עדיף על המשך ההידרדרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הרוויח ביושר את הביקורת שנמתחה עליו בסוף השבוע. הצילום המתעד את הכנסתם של 15 מיליון דולר מקטר בחבילות של שטרות בתוך מזוודות לרצועת עזה, העמיד באור מגוחך משהו את הטענות החוזרות ונשנות של נתניהו על היותו חזק מול חמאס. ועם זאת, ההתקפות על ראש הממשלה משמאל נגועות במידה של צביעות. לא רק שכל ממשלה היפותטית בראשות יש עתיד או המחנה הציוני הייתה נוהגת בדיוק כמותו, זה כנראה גם הדבר הנכון לעשותו בנסיבות. נכון, צילום המזוודות במכונית מביך ומעלה אסוציאציה של תשלום שוחד או דמי פרוטקשן למאפיה, אולם האלטרנטיבה, גם הפעם, היא כנראה מלחמה. המשך הלחץ הכלכלי על הרצועה יוביל לפיצוץ שסופו כניסה קרקעית של צהל לעזה, עבדות רבות, ואז מסע ומתן נואש בשאלה מי ייקח לידיו את האחריות לאוכלוסייה, כלומר חזרה לנקודת ההתחלה. אם אין לישראל מה לחפש בעזה, עדיף לנסות כל מוצא אחר לפני מלחמה. מי שנהנה לסנות בנתניהו כעת על חולשתו, לא יוכל להגיד שלא צפה את ההשלכות אם הממשלה בלחץ הביקורת הפוליטית והיא הנחת בציבור תיגרר למלחמה. אגב, הזיכרון קצר והשכחה מהירה. בקיץ 2016, אותה ממשלה בראשות נתניהו, בנט וליברמן כבר אישרה הכנסת מזוודות עם כסף מקטר לרצועה בנימוק של סיוע לפרויקטים דחופים בתחום התשתית. ישראל הייתה צריכה להתעורר מוקדם יותר כדי לסייע למצוקת עזה. בשלוש השנים וחצי השקטות יחסית שלאחר מבצע צוק איתן, ובשבעת חודשי ההפגנות. בחודשי האלימות נהרגו יותר מ-200 פלסטינים מאש צהל, ונשחקה בצורה קשה תחושת הביטחון האישי של תושבי עוטף עזה. בשיא טרור הבלונים בקיץ האחרון, תחת איום שנופח בתקשורת וברשתות החברתיות, נתניהו כמעט נסחף לתוך מלחמה שלא רצה בה, ושהצבא המליץ לו בכל תוקף להימנע ממנה. את ההקלות שעוד יאושרו בקרוב אפשר היה ליישם הרבה קודם לכן, תוך צמצום הנזק שנגרם. לראשונה זה חודשים ארוכים, נוצרה כאן הזדמנות מסוימת לקטוע את מעגל הדמים סביב הפגנות הגדר, גם זה לא מעט. אני חושב שזה מסכם, זה מנובמבר 2018, אני חושב שזה מסכם בצורה מדהימה את הלך הרוח בחברה הישראלית, במערכת הביטחון, בצהל ובדרג המדיני, שבו הייתה נתונה מדינת ישראל, שלעשות את הכל כדי למנוע מלחמה. ולבוא היום ולהגיד שנתניהו, אתם קוראים לו מממן החמאס, כאילו, כמו ששקמה אומרת, כל המערכת הייתה נגד, זה פשוט שקר, זה פשוט עוול היסטורי, שהוא לא עומד במבחן המציאות נוכח הדברים והארכיונים שיוצאים החוצה. ולכן אני אומר, רבותיי, גם השקר הזה יתנפץ לכם מול הפרצוף. תודה.
טוב, שמעתם עכשיו מופע שקרים, אני חושב שהוא שובר את השיא של עצמו הקודם, אבל מדהים. והוא לא מסכם את השקר, הוא מסכם בצורה מדהימה את היותה של כנופיית הביביסטים קאט, והיותו של ינון מגל מנהיג הקאט. האמת הזו תרדוף את האנשים האלה עד יומם האחרון, בדיוק כמו שהאחריות המבצעית והמודינית ל-7 באוקטובר תרדוף את הרצי ואת רונן ואת אהרון ורבים אחרים עד יומם האחרון. מה הוא הביא? הוא הביא עכשיו מאמר של עמוס הראל כראיה, לדעתו של עמוס הראל, שהוא איש שמאל, עיתונאי מדהים, אבל פרשן של עיתון שמאל, כראה הלך הרוח. אנחנו מצביעים נתניהו כי בסוף הוא עושה מה שהלך הרוח אומר. אתם שמעתם את זה? אז הנה האמת. יכול להיות שכשעמוס הראל כתב את המאמר, זה היה הלך הרוח. אבל אתה כל פעם מבקש ממני שמות. מי ששלח את ראש המוסד לקטר, כדי לשכנע את אמיר קטר, להחליף את הכסף שאבו מאזן עצר בכסף קטרי במזומן, היה בנימין נתניהו. לא אני, לא עמוס הראל, אפילו לא בוגי, בנימין נתניהו. וכפי שהסברתי פה 200 פעם, וכל פעם שהוא משקר אינון מגל, אני צריך להסביר את זה שוב. אכן במערכת הביטחון לא התנגדו, שאלו את הרמטכ"ל, הוא בדק, אמר, אם הכסף ילך למשפחות, אנחנו לא מתנגדים. אבל חלפו להם מספר שבועות או חודשים, ואז הביא השבק מידע מודיעיני מוצק, שמראה שהכסף הזה לא הולך למשפחות, בגלל שהוא במזומן, הוא הולך לדף, הביא מידע שדף מכין את הכסף, הציג אותו בפני נתניהו, ביקש את השמות, שם ראשון, נדב ארגמן.
הוא אמר להפסיק?
כמה, כן. כמה כן? חודשים אחרי, כן.
תוכיח.
כמה חודשים אחרי
תוכיח.
זה. כמה חודשים, תשמע, אינון, תבקש הוכחות מהחברים שלך בפטריוטים. זה הכל פורסם, הכל... אגב, דבר, מי שיכולים להוכיח את זה, זה ועדת חקירה ממלכתית, שכבר הצעתי שתהיה ברשות השופט אלרון, אבל הם לא רוצים כי הם יודעים את האמת, חכה זה לא נגמר. רגע, אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך.
הלך הרוח, לא הלך הרוח.
אני רוצה להמשיך.
תודה.
אחרי שבק הגיע גם אמן, ביקש לשמות, הנה שם, אלוף תמיר איימן, תרים לו טלפון.
כן.
אמן הביא מידע מהצד שלו, זה צינורות שונים, שמאשר את זה שדף... לוקח את הכסף להתעצמו.
הוא אמר להפסיק את הכסף?
וזה... תקשיב. אחד, אתה מפריע לי. שתיים, ראשי הארגונים לא נותנים פקודות. את ההחלטות והפקודות נותנת הממשלה. ראשי הארגונים מביאים מודיעין.
לא, אני אמרתי לך, תביא שם של מישהו שהתנגד.
הניסיון שלך לקחת את האחריות. את האחריות של נתניה. מישהו שהתנגד זה שבק, שגם רצה לחסל את ראשי חמאס 6 פעמים.
לא קשור.
ואמן.
כן.
זה כן קשור.
אתה לא אמרת שהם התנגדו.
כי עם דף סינואר היו מחוסלים. לא היה 7 באוקטובר.
אתה אמרת שהם
אמרו... אבל אתה ממשיך... ממשיך, לא לתת לי, לא לתת לי, לא לתת לי, להגיד את הדברים. ולהגיד שממשלה קודמת שקלה להכניס כסף קטרי, בנט הפסיק את הכסף הקטרי, כי המזומן בדולרים, זה הדלק לטרור, וזה כמו שאתה אומר, שאולמרט שקל לעשות עסקת שליט. חברים, לא יעזור לכם. בסוף את עסקת שליט עשה נתניהו, את הכסף קטרי הבין נתניהו, הסיבה היחידה שהוא מתנגד, אפילו להקמת ועדת חקירה, שבה, כן, שבה יעמוד בראשה אפילו סולברג או אלרון, היא כי כל הדברים האלה יצאו וכבר יצאו החוצה. עכשיו אני רוצה לשמיע לך משהו אחר, כי בסוף יש עוד כמה דברים חשובים שצריך לדבר עליהם פה.
מה, זה היה רק השלב הבא?
פירות וירקות עולה, לחם עולה, הכל עולה, בשר עולה, דלק עולה. משכנתאות או לא. אתם רוצים להוריד את המחירים?
כן.
אתם צריכים לבוא להצביע כדי שנוכל להוריד את המחירים. וזה ההתחייבות שלי. אנחנו נוריד את המחירים.
אתם מפסים, זה מה שאתם עכשיו. אתם צריכים להבין דבר מסוים. כי... אנחנו לא נמצאים עם כל זה שאנחנו מדברים כל הזמן על דברים אחרים, צונמי התייקרויות, כן? לא עוצר. בליאק מפרסם אתמול, קולה, זירו, פריגת, נביעות, 3%. גבינה לבנה וחלב טרה, 1.4%. קוטג' ויוגורט מולר, 3.5%. חלב שטראוס, אולד, גני בוקר, 9%. ריבות, 8%. סבונים ומצורי תינוקות, 8%. מיונז וחרדל, 8%. ניקוי וכביסה, 9%. שמעתם, אני מקריא את הציוץ, כן? זה לא נורמלי, שמעתם מילה משר האוצר, משר הכלכלה, מראש הממשלה, ממשלת נתניהו סמוטריץ' הפקירה את המאבק ביוקר המחיה, זה לא מעניין אותם. הפקירה את מעמד הביניים, את השכבות החלשות, את כלכלת ישראל. זו לא גזרת גורל. גם את הגל הזה ניתן היה לבלום. זה היה יכול להיות אחרת, אם היה פה ממשלה מקצועית ומתפקדת, אבל אין. עכשיו, למה זה, עם מה זה מתכתב, תשאלו, זה מתכתב עם פרסום של דפנה ליאל מאתמול, שמדווחת על זה שנתניהו מנהל בימים אלה מסע ומתן עם ראשי החרדים, אותה כנופיה שראינו את פועלה אתמול מול הבקום, עם ההתאמרות והתקיפות האלימות של החרדים שכן רוצים להתגייס, הוא רוצה למרוח אותם בכסף, כדי שלא יפילו לו את הקואליציה כי אין גיוס. זה כסף, כסף שלנו, כן? קופת המדינה. הוא רוצה להמשיך לשחד אותם, כשהמחירים עולים בצורה מטורפת, לא היה דבר כזה. יוקר המחיה פה, הקראתי לכם בעבר, איך יש אובדן שליטה מוחלט בשנתיים האחרונות, על יוקר המחיה פשוט כי זה לא מעניין אותם. הם עסוקים בלתאר את נתניהו מהשבעה באוקטובר, שכל האחרים כבר התפטרו ורק הוא יישאר, למרות שהוא בעצמו הסביר לוועדת וינוגרד, שהחיי הישיר תמיד, העליון תמיד, זה ראש ממשלה. ואני מזכיר בנושא הקודם של מזוודות הכסף, שהיא בסוף ליברמן קם והתפטר על זה. עכשיו, זה לא ספקולציה. הוא אמר את זה בזמן אמת. הוא היה שר ביטחון, הוא שם מפתחות על השולחן ואמר, בגלל הכסף שממשיכים לדחוף לרצועה, ושלא עושים שם מבצע צבאי גדול, אני הולך הביתה. והקאט עדיין מנסה להוכיח לנו שזה הפוך. זה באמת היה מאוד מצחיק.
לא, אני רואה ציוץ של מיכל אגמון, ממנו צחקתי, היא כותבת...
תקריא, למה אתה לא משתף?
מסתמן, אליעד שרגא יבטל את שטר ה-200 שח,
כדי ללחוץ... תגיד, יש לך מושג מה הוויכוח הזה על ה-200 שח?
כדי ללחוץ על החוקר הפרטי מפלורידה. כן, כי אם מבטלים שטרות מסוימות, כל הכסף של חמאס הוא בשטרות של 200 שח, אז אם מבטלים שטרות...
השכרה לא הבנתי, לא ידעתי את זה.
אז כאילו הלך להם כל הכסף, אתה מבין? זה דבר נפלא. זה מצחיק, אגב...
פשוט לבטל להם את הכסף, אתה אומר.
בדיוק.
אני הייתי פשוט, אם היה תלוי בי, פשוט מלכתחילה לא הייתי מעביר אותו, אבל יכול להיות שגם זה רעיון טוב, אולי אפילו בטעות גדעון סער צודק במשהו, כרגע.
מה אמרת? בן, נכון? בן המכונה בבר, בן רחל, המכונה למטיבי לכת, בברלה, בן רחל לבית לוי אלפנדרי. אוקיי, מה יש לנו? תראה, צריך להגיד שפה לבנט, לא לבנט, סליחה, לבן גביר.
תפלק לך.
לבן גביר, על זה שהוא הצליח לבטל את המסורת של הערבים, לעשות את הצעדת השיבה שלהם בגליל. בכלל, האמת היא שאלה לא צעדות שיבה, אלה צעדות שבעה. זה צעדות שרוצות לעשות לנו את השיבה באוקטובר. אוקיי?
או רוצות שנשב שיבה.
כן, שנשב שבעה, ושהם חולמות על עוד שבעה באוקטובר. זה צעדות השבעה, בסדר? אז הם עושים כל שנה, נהיה איזה קטע של אג'נדה, לכפרים שלהם, עם הסוסים והכבשים וכל הדבר הזה. הלו, הלו, הלו. או שאתם מתאפסים ומקבלים את המרות ואת הריבונות של היהודים במדינת ישראל, או שתלכו מפה כמו האזתים. אוקיי? כל אלה שעושים את הצעדות האלה. זה צריך להגיד.
אתה איבדת גם את המאזינים, אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר.
לא, הוא ביטל להם את הצעדה.
זה השורה התחתונה?
הוא ביטל להם את הצעדה, לא תהיה השנה צעדה ביום העצמאות, הם כל יום עצמאות עושים צעדה כזאת, כן? יפה מאוד, צריך להגיד לו שפו, גם על מה שהוא עשה עם האסירים הביטחוניים, צריך להגיד לו שפו, יפה מאוד, אחרי כל האיומים של השבק, ושבס במשך שנים, וקטי פרי רבה איתו, וכל מיני כאלה. קרא להם את הצורה, הפסיק להם את החגיגות, את הקייטנה, ששנים בכיתם על הקייטנה. עכשיו אתה תבוא ותגיד, כן, אני
הראשון שפרסם. אתה יודע שאני אקפל את הראשית הראשונה על הקייטנה?
בבקשה, הנה, אתה רואה, בבקשה, אני כבר מזהה את הקרדיט.
אתה רוצה שאני אביא לך אותה?
לא, 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 זה בסדר. אני רק מבקש שכשאני מקריא לך דברים, אל תגיד לי, אני לא הסיפור. או שאתה הסיפור, או שאתה לא הסיפור. או מה שאתה כותב זה חשוב, או שזה מה שאתה כותב זה לא חשוב.
אתה פשוט מאשים אותנו במחאות, בקייטנת אסירי שב"ס.
לא, 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 מה שאני הראשון שחשפתי. כולל ממשלות ליכוד, כולל...
מה זה כולל? היו פה רק ממשלות ליכוד.
כן, כולם, כולם, והשבק רעד, והשבס רעד, ובא בן גביר, ובא נציב שבס, ניצב שנציב, איך שקוראים לזה, השבס החדש, איך קוראים לו? יעקובי, שפו. צריך לפרגן? צריך לפרגן. טוב, בוא נגיד עכשיו שלום לרב יצחק ניסים, ראש מכינת אלישע, נווה צוף, חבל בנימין, מכינה תורנית, שלום לך.
שלום, שלום, ינון ובן.
ולשמוליק שאול, ראש מכינת מיתרים, לחיש, מכינה מעורבת עם 4 שלוחות, 3 מהן בעוטף, שלום גם לך.
שלום, בוקר טוב.
מה זה מכינה מעורבת?
במכינה מעורבת יש לנו חניכים שמגיעים מכל כתבות החברה הישראלית, משפחות גם דתיות, גם חילוניות, גם מסורתיות, בעצם גם בנים, גם בנות, בעצם כל החלקים של החברה הישראלית, כמעט.
כל אחת משתי המכינות שלכן איבדה 5 לוחמים במלחמה הזו.
אמת, כן.
אכן.
אז בואו תספרו לנו קצת על התחושות בערב יום הזיכרון הזה, בבקשה. הרב יצחק ניסים, בבקשה.
טוב, שלום. בסדר, תמיד בזמן הזה התחושות הן מורכבות. 5 רק בחרבות ברזל, אבל יש לנו גם קודמים לצערנו. וזה מצד אחד, זה נורא הוד, זאת אומרת שאתה מתקרב לימים האלה, אבל מצד שני, החסר, הכאב, החיבוק של המשפחות, תמיד מעורר כאב גדול. אז זה מהול יחד, כאב גדול וגאווה גדולה, וזה אולי גם הסמיכות של יום הזיכרון אל יום העצמאות, הצירוף הבלתי אפשרי הזה, אבל המוכרח.
הרב שמוליק שאול?
כן, אני לא רב, אבל...
אצל ינון כולנו רבנים.
כן, אצל ינון כולנו רבנים. אז כן, אז באמת נפלו לנו חמישה בוגרים יקרים מאוד במערכה האחרונה, שהיא רק חלק מהרבה מערכות קודמות. מיכאל, הירש, איתב, גיא ויובל. אני אגיד שכלל הצוות של המכינה מגויס כמעט באופן קבוע מאז השביעי באוקטובר, ואחד הדברים היפים זה שהבוגרים שלנו, חוץ מהמילואים, הם גם באו אחרי השביעי, באו גם למלא את החלל במכינה ובקהילות שבהם אנחנו פועלים, וזה מבחינתנו חלק בעצם חלק מאותו דבר של השותפות והשליחות. ואנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים בדבר הזה.
תגידו, מה המלחמה עושה בכלל לסיפור של המכינות? אני קצת נחשף לאחרונה שיש ביקוש הרבה יותר גדול מההיצע, השאלה אם זה גם מה שקורה בשטח.
לגמרי, כן, לגמרי זה מה שקורה בשטח. דרך אגב, דווקא במכינות הכלליות זה עוד יותר. זאת אומרת ששם זה בא לידי ביטוי באמת בצורה מיוחדת, אבל אצל כולנו הביקוש הוא עצום, הרבה מעבר לתקנים שיש לנו. כלומר, כולם מרגישים את הצורך להיות שותפים, להיות בחוד החנית, הם רואים את סיפורי הגבורה, שומעים את סיפורי הגבורה, רואים את באמת את הדור, את החבורה הנפלאה שנמצאת קדימה, וכולם מרגישים את הצורך להיות שותפים עם זה.
מה אתם אומרים לחניכים? מה אתם אומרים להם? שתפו אותנו. מה הדיבור שלכם שם במכינות? לגבי המלחמה, לגבי הקרבה, לגבי הנופלים, מה אתם אומרים?
אז אני מדבר הרבה על המקום הזה של השליחות, על זה שאני אגיד מילה על גיא, אחד הבוגרים שלנו, שגיא הוא בחור שמאוד מאוד אהב לחיות את החיים, והיה מאוד, הוא מאוד אהב מסיבות, ומאוד, כאילו הוא אהב לחיות טוב. וכשהציעו לו להמשיך לתפקיד מפי, הוא לא כל כך רצה, הוא לא כל כך רצה להיות מפי, הוא רצה לצאת מהצבא ולעשות את הטיול הגדול ולעשות דברים אחרים, אבל ברגע שהוא הבין שזה הצורך, אז הוא החליט להיות שם, והוא החליט להיות וברגע שהוא החליט להיות שם, הוא החליט להיות גם המפי הכי טוב בשוויון.
על איזה גיא אתה מדבר אגב?
גיא נזרי.
אוקיי.
גיא נזרי, כן, אחת הבעיות עם הבוקרים
לא,
שלנו.
לך זה מובן מאליו.
הוא מנתן לשם, איפה הוא?
מאטלית. שלנו הם, yeah. לנו הם מרגישים כל כך קרובים, שאנחנו רגע שוכחים שלא כולם מכירים אותם. אז כמה חודשים לפני שהוא נפל, הוא התקשר אליי, לפני שיחה שהוא היה צריך להעביר בבית ספר, אני הייתי במילואים בעזה, ולא כל כך יכולתי לדבר איתו, ואמרתי לו שמה שהוא יגיד, אני סומך עליו שזה יצא בסדר. ובאמת יצא סרטון מהשיחה הזאת.
נכון.
סרטון מאוד מאוד...
שמענו אותו פה וגם דיברנו עם אבא שלו.
מרגש, שהוא מדבר על זה שאנחנו טוב לחיות בעד ארצנו, ושבאמת אנחנו נמצאים פה כדי לחיות, אבל מצד שני אנחנו...
זוכר בן, הוא היה פה, הוא בא לאולפן, הוא ישב איתי פה באולפן.
כן, 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 לגמרי, אי אפשר לשכוח. תגידו, אנחנו, לפחות אני אדבר בשם עצמי, קצת חטאנו ולא הבנו, אנחנו די זלזלנו בדור הזה לפני השבעה באוקטובר, דור הטיק טוק והחומרנות והעני, כל אלה שזה, אני חושב, זה פחות דומיננטי בציונות הדתית, אני מודה, זה יותר דומיננטי לנוער של הצד שלי, אבל, ומעניין יהיה לשמוע את שניכם, מה שקרה פה בשבעה באוקטובר הוכיח שטעינו טעות אסטרטגית, הלוואי שיהיו הרבה טעויות כאלה, אבל זה דור מטורף שאפילו אולי מגמד את הדורות הקודמים.
טוב, א', כן, זאת אומרת, אני חושב שגם בציונות הדתית יש מורכבות לא קטנה, בסדר, גם שם זה לא סטנדרט
טוב,
אחד.
טוב שאתה אומר את זה, אני לזה פחות ער.
אוקיי, כן, זה לא שטנץ. וכן, החבר'ה באים ועוברים תהליך של בירור עצמי, הם עוברים תהליך במכינה, זה זמן שהם מתנתקים רגע מהבגרויות, הם באים כדי לברר את עצמם מי אני, למה אני שייך, מה זה העם הזה, מהי המדינה, מה הרמת המחויבות, והם מגיעים לתובנות מדהימות, ואיתם הם הולכים, הם הופכים להיות פשוט אידיאליסטים. עכשיו, זה לא שהם הופכים להיות, יש להם את זה, הם רק לא ויתרו לעצמם והביאו את זה לידי ביטוי. אני אדבר עכשיו, וזה, דרך אגב, זה לא רק בסדיר, אנחנו מדברים פה על כל החתך, אנחנו, אצלי, למשל, זאת אומרת, במכינה שלנו, זאת אומרת, זה ארבעה סדירניקים ועוד אחד מילואים. גם אנחנו עשינו מילואים, גם שמולים, גם אני קפצנו בשבי, ועשינו הרבה מאוד מילואים. זאת אומרת, זה כולם בתוך הסיפור הזה, מרגישים את השייכות ואת האחריות. כן, וגילינו פה את הדור הצעיר, כשהוא לוקח אחריות הזה עד הסוף.
כן, אני אגיד שאנחנו חזרנו בתחילת שנה הזאת לנחל עוז, לשלוחה בנחל עוז, וקמנו תוך כדי מלחמה גם שלוחה רביעית בגבים, וכל הזמן שואלים אותי, חבר'ה לא מפחדים לבוא לנחל עוז, ואני אומר, הביקוש לשלוחה בנחל עוז זה הביקוש הכי גדול מכל השלוחות שלנו. זאת אומרת, כנראה המסווה הזה של הטיק טוק וכל הדברים האלה זה בעצם רק
מסך עשן.
בדיוק, אבל ברגע שאתה מוריד אותו, אתה מגלה באמת לב חזק.
כן, למרות שאתם יודעים, צריך גם להגיד שזה לא כל הנוער, זה נוער שמגיע אליכם, שיש לו רצון להתפתחות בכיוון מסוים, שהוא מחובר נגיד לסנטימנטים האלה בחברה הישראלית. יש מקומות שזה פחות, שהטיקטוק יותר דומיננטי נגיד.
אני מסכים, אבל אני נגיד, אני פרמדיק בגדוד שריון, ואני בתמרון הראשון הייתי עם פלוגת החרמיש, שהחבר'ה שם באמת ילדים, הכי מבוגר שם היה בן 26, ולשריון, אתה יודע, מגיעים כולם.
אולי, חרמש זה מושג מהתקופה שלנו, זה כבר...
לגמרי, לגמרי.
הכלים נשארו אבל... מאז, בן.
חבר'ה, משוריין.
בדיוק, אבל מסתבר שיש. ואתה רואה שהחבר'ה, שמע, הם גילו רוח ונחישות ועוצמה ולחימה.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. והסינגור על הנוער הוא במקום...
לא, זה פשוט לא סותר להיות בטיק טוק, ולהילחם כמו הריות.
נתתי את הטיק טוק כדוגמה, אבל עדיין צריך להגיד שגם בשריון לא כולם, אתה אומר כולם מגיעים, זה לא כולם. יש עדיין מקומות שלא מגיעים לשריון, כלומר שלא מגיעים לצבא, שמסיבות כאלה ואחרות, בין אם זה מכאלה שכבר הצבא זה לא ערך מבחינתם, יש כאלה שמסיבות כאלה ואחרות, אז
זה בעיקר מגזר מסוים שלא מגיע כמעט בכלל.
לא, יש יותר ממגזר אחד, יותר ממגזר אחד.
88% בחינוך הממלכתי, 82% בציונות הדתית, ו8% אצל החרדים. אבל מה שיותר חשוב פחות לי, כי אני טנקיסט גם, זה שהשריון קפץ במלחמה הזו למקום הראשון, לחייל הכי מבוקש יחד עם ההנדסה.
כן.
שחזרנו את ימי התהילה שלנו.
טוב.
תגידו, איך זה עובד במכינה? יש מעקב, כאילו, גמר החניך את המכינה והתגייס. עכשיו, כאילו, עוקבים אחריו, יש קשר איתו, כשחלילה הוא נופל, זה, כאילו, זה קבוצת התייחסות הראשונה, זה שהוא ממכינה זו וזו. כאילו, מדבר על היחס ועל הקשר שנשאר אחר כך, גם אחרי המכינה.
שמולי.
אז אז קודם כל כן, יש החיבור של הקבוצה של המחזור הוא מאוד מאוד חזק, הם בכל הזדמנות מחפשים להיפגש, וההורים תמיד מספרים אחר כך שהם שלחו בן אחד למכינה וקיבלו עוד 30 בנים למשפחה. זאת אומרת, כשהבן חוזר הביתה מהצבא, הוא אף פעם לא, או הבת, הם אף פעם לא חוזרים לבד, הם תמיד חוזרים עם עוד חברים. אז כן, הקשר הוא מאוד מאוד חזק. הם מגיעים לשבתות למכינה, שבתות מחזור שמארגנים, שהם בדרך כלל יוזמים. אני אגיד שבשנה האחרונה זה היה מאוד מורכב, כי גם כל הצוות היה במילואים, ואתה יודע, וכולם לא היה פה, כולם היו כל הזמן במלחמה.
אני אוסיף על שמוליק, זאת אומרת, גם מעבר לזה שכל מכינה משתדלת לשמור על הקשר עם הבוגרים שלה, שוב, זה כוח מאוד מאוד איכותי שבנה את עצמו, אז גם אנחנו כמכינות, בכלל, כגוף, משתדלים למצוא כל מיני משימות לאומיות נוספות חדשות, ולנתב את החבורה הזאת גם כן למשימות האלה. וזה, יש דברים נפלאים שקורים.
אתם מנותקים אבל ממה שקורה, או שאתם החבר'ה באקטואליה וצורכים אקטואליה ומדברים אקטואליה, כאילו, או שהם בבועה?
אני חושב שזה ששמוליק אמר מקודם, כל אחד מהנופים הוא נתן לו איזושהי תעודת זהות, אוהבים את החיים, הם לגמרי בפנים. הם חיים, כמו שאמרנו, גם את הטיק טוק, גם צורכים את החדשות, את כל מה שקורה, יש להם דעה, הם מאוד מאוד בעניינים, לגמרי בפנים.
הרב יצחק ניסים, ממכינת אלישע בנווה צוף בבנימין, ושמוליק שאול, ראש מכינת מיתרים לכיש. תודה רבה שדיברתם איתנו, יישר כוח על מה שאתם עושים למען עם ישראל.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שלום ירון אור, אבא של החטוף אבינתן אור, שמוחזק בשבי חמאס.
שלום לכם.
אז היו אתמול דיווחים ברויטרס, בעיקר מפי גורמים מצרים, שיש פריצת דרך במגעים לעסקה. הצדדים הסכימו, אני מצטט, על הפסקת אש ארוכת טווח, נשארה מחלוקת על פירוק חמאס מנשקו, איך אתם מתייחסים לזה?
לא, זה אני חושב שזה ירד, זה היה פייק, זה לא, זה דיווח לא נכון.
אבל אני שואל אותו, לא אותך, לדעתך אני מכיר, זה בחוד, בסוף, הוא האב של החטוף.
זה שהיה דיווח, זה לא אומר שהוא נכון.
זה בסדר, אני יכול להתייחס לזה.
בבקשה.
זה הכל בזבוז זמן. החמאס לא מתכונן לרדת מהשלטון, ולא לרדת מהחזקת נשק, אני רוצה להזכיר לכם שגם אם הוא יחליט שיהיה איזה שלטון אחר, בשנת 2005 שהייתה ההתנתקות, ב-2007 החמאס פשוט רוצח את כל מי, את כל מי שהיה בשלטון הלגיטימי, על ידי בחירות שהוא פתח, כל עוד לחמאס יש נשק, הוא ירצח את כל מי שסביבו ויישאר שם, וכשהוא יישאר שם את החטשים הוא לא ישחרר. גם כשהוא אומר שהוא מתכונן לשחרר את החטופים עם צהל לסוג, הוא אומר את זה כדי ללבות את ההפגנות כאן, את כל מה שלא יהיה כאן, ברגע שצהל לסוג, הוא לא ישחרר אותם, זה ארגון רצחני, אי אפשר להאמין לשום מילה שלו, אי אפשר לעשות אותו הסכמים, זה חסר תוחלת, אנחנו כבר שנה וחצי מבזבזים את הזמן.
לא, היו עסקאות ששחררו כמעט 200 חטופים.
אני אזכיר לכם באיזה צורה, במאה הראשונים זה היה כי הלחץ מסיבי כבד מאוד ולא הייתה הספקה, הם היו מופתעים מהכניסה של צהל והם נאלצו לתת מחירים מאוד נמוכים רק בשביל ההפוגה. והפעם השנייה הזאת של הפעם הייתה כשטראמפ נכנס לתפקיד שלו והם פחדו שהולך להיות כאוס שימחק אותם ואז הם הסכימו לעסקה החלקית הזאת. החמאס לא עושה שום עסקה בלי שהוא חושש שמה ימחקו אותו. זו השיטה היחידה שהולכת, ובינתיים, לצערי, נתניהו מדשדש ומדשדש ומדשדש, אחרי כשאנחנו פגשנו אותו, הוא אמר שכשטראמפ ייכנס לתפקיד, פגשנו מעט לפני הכניסה לתפקיד, אחרי הבחירות, הוא אמר שכשטראמפ ייכנס לתפקיד, יוסרו המגבלות הצבאיות, ואז הוא ידרוש לשחרר את כולם בבת אחת, ושום דבר כמובן לא קורה.
אז רגע, אז מה אתה אומר? אתם הרי דורשים את כולם, נכון? בפעימה, בשחרור אחד. אז איך זה כן יקרה?
החמאס צריך לדעת שנגמר המשחק, ולהתחיל עם חוק, להוציא את התושבים החוץ החזרה דרומה, להתחיל עם חוק שכונות, אחת אחרי השנייה, שכונות ריקות, להגיד לו, כל יום שעובר, אין לכם לאיפה לחזור.
עושים את זה, את רפיח
מוחקים. לא עושים את זה כלום כלום, לא עושים שום דבר.
את רפיח מוחקים.
הצבא נמצא שם בעצימות מאוד נמוכה, במקומות ספציפיים, וזהו, לא בצורה מסיבית, לא בצורת הכרזה, שהולכים לעשות את זה בצורה מסיבית. אנחנו עובדים בטיפות טיפות, כדי לחכות להצעה הבאה של חמאס. זה בזבוז זמן. צריך לעשות את זה בצורה מסיבית, שהחמאס ידע, נגמר המשחק, או שהם פשוט הולכים, או שפשוט אין להם לאיפה לחזור. זהו. גם לא צריך לסכן לכם לצהל. לא להכניס אותם לתוך השוחות, ולא להכניס אותם לתוך המנהרות. להתחיל למחוק את המקומות, עד שהם יבינו שנגמר המשחק. כרגע הם חושבים שהמשחק לא נגמר.
מצד שני, ואני שומע מה שאתה אומר, התחושה שהייתה כשטראמפ ניצח והפך לנשיא, שיש לנו קארט בלנש, קצת מתעמת, בעיקר מול מה שהוא אמר השבוע, שהוא ביקש מנתניהו להיות טוב לעזה, ושצריך לספק להם תרופות ומזון, ואנחנו על זה. זאת אומרת, זה כבר לא כזה ברור שאנחנו יכולים לעשות שם, לפחות מבחינה אמריקאית, את כל מה שאנחנו רוצים, ולכן מה שאני פה מנסה להגיד זה את הדבר הקלאסי, דברים שרואים מכאן לא רואים משם וכו', זה לא כזה פשוט.
זה פשוט מאוד. מכירים את טראמפ, הוא קצר. ברגע שהוא נתן קרדיט גדול וברור, במשפטים שהוא התחייב אליהם כבל עם, כבל כל העולם, אבל הוא קצר, כולם יודעים שהוא קצר. כשנתניהו לא זז, נתניהו נמאס, פשוט. ונתניהו פשוט לא זז. לא זז לשום מקום. תחליט את זה, תחליט את זה. אבל תזוז, אנחנו פשוט תקועים במקום כבר כל כך הרבה זמן.
נתניהו מנסה לעשות עסקה נוספת.
וזה לא הולך, כי אין לי מי לדבר בכלל. החמאס מעוניין בדבר אחד. נתניהו מעוניין בדבר שני. ואני בכלל חושב, אני מאלה שחושב שגם אם תעשה את המסקה וגם אם תכין שאתה רוצה להסגת לגמרי אם לא ישכנו את החטופים. אז אין לזה טעם. זה פשוט בזבוז זמן. אתה מחכה לדבר שלא יגיע. פשוט. ואם נתניהו היה מנצל את הקרדיט שניתנה לו מההתחלה עד טראמפ, היינו כבר מזמן במקום אחר. הוא פשוט לא זז.
תגיד, אני מקווה שאתה מודע לזה שהחמאס ממשיך להגיד גם היום שמבחינתו שלב ב' של העסקה, שריר וקיים, תנו לנו את הפסקת המלחמה ואנחנו נותנים את כל החטופים, ואני מניח שאתה לא מאמין לזה, אבל אני רוצה שאותך עוד דבר, מה לגבי הסיכון שאם אתה...
לא, זה רק עניין שלא מאמין.
רגע, שנייה, אני רק אשלים ואז תוכל לנות על שניהם. אם אתה נכנס בכל העוצמה שאתה מדבר עליה, יש סיכוי גבוה, וזה כבר קרה לפחות ב-40 ומשהו מקרים, שאתה הרוג חטופים.
אני אחרי את החצי השני קודם כל. לא מדובר עוד פעם על כניסה לתוך המנהרות, למקומו שהחטופים נמצאים, והצבא יודע איפה הם נמצאים. מדובר על שדר ברור. אם אתם לא מסיימים את המשחק, אתם אין לכם לאיפה לחזור במקומות שהחטופים לא נמצאים. בלי לסכן את חיילי צה"ל כמעט. פשוט למחוק שכונות, ללכת בשיטה אחרת לגמרי. ונתניהו כשישבנו איתו, אמר שהוא מתכונן ללכת בדרכים האלה. ושהוא מתכונן לשנות את השיטה לגמרי של המלחמה, כל זה ממה שהוא הבטיח, לא קורה. ולגבי ההצעות של החמאס, אז שימו לב, יש להצעות אלה תנאים, זה לא סתם אני, אנחנו הולכים לשחרר את כולם, שהוא אומר, הוא אומר, אנחנו הולכים לשחרר את כולם, כשצהל ייסוג לגמרי, ויש שיקום חמאס, ואנחנו נשאר עם הנשק, זה לא הולך לקרות, זה לא הולך להיות, הוא גם לא ישחררו, זה פשוט חלומות באספמיה שלנו, מול ארגון...
מה כן הולך להיות? מה לדעתך הולך להיות?
מה, אם אנחנו נעמוד במקום?
לא, מה הולך להיות? מה אתה חושב הולך לקרות?
אני מבקש לשכוח מהסיפורים הזה של מסע ומתן, במצב כזה שחמאס מחזק את עצמו ומגייס חיילים, אלא למעוך אותו ואת השכונות שלא נמצאים שם בתושבים, להפיג אותם, כן, לא להרוג סתם חפים מפשע, למחוק ולהגיד, נגמר המשחק, זהו, אין יותר מסע ומתן. את כולם אתה משחרר, אם לא, אין לך לאיפה לחזור. פשוט מאוד. לשנות את כללי המשחק.
לא, לא שאלתי מה אתה חושב שצריך לעשות.
לא, אז מה השאלה?
מה אתה חושב שיקרה?
לאן אתה חושב זה הולך? מה יקרה, לדעתך?
עצוב, אני לא יודע, באמת, אני כבר לא, אני רציתי להאמין שנתניהו יזוז, רציתי להאמין שכשהוא יקבל את התנאים מטראמפ והאמברגו של הנשק ירד, הוא יזוז, ואני לא, ואני באמת, אני באמת, מתחיל להיות מיואש ממנו. באמת, אני לא יודע מה לעשות, לא יודע מה להגיד.
תגיד, לא מתי הפעם האחרונה שקיבלת?
אתה לא חושב, סליחה. אתה לא חושב שנתניהו יצא עליהם במלחמה?
אני מתחיל לדאוג שנתניהו לא מסוגל להכריע את מה שצריך הכרעה. והבן שלי נמצא עוד ועוד חדשים בלי שום התקדמות. הוא לא מצליח להכריע, ואני לא יודע מה להגיד לכם. באמת, לא יודע. ניסינו, אנחנו מנסים לשכנע, דיברנו עם דרמד, דיברנו עם נתניהו בעצמו. אנחנו, אין, זה פשוט לא עושה איזשהו מקום. אתה רוצה להחליט שאתה נסוג, בבקשה תיסוג. אתה רוצה להחליט שאתה נלחם, אז תלחם. אבל לא נעשה שום דבר באמת מסיבי כדי להכריע את המצב.
תגיד, אני אשאל אותך שאלה קשה לסיון, או שנגמר לנו הזמן, ירון. אמרת, אתה רוצה להחליט שאתה נסוג, תיסוג. אם תיאורטית, מחר נתניהו יביא את שלב ב' בעסקה, וחמאס יעמוד מאחורי הדבר הזה, ויגיד, אנחנו הולכים להפסקת אש קבועה, ומקבלים את כל, את כל החטופים. אתה תשמח או תכעס?
אם הוא יגיד שהוא מחזיר את החטופים ומחזיר אותם לפני נסיגת צהל, עם ערביות, לא אכפת לי מה, אז אני אשמח. אבל אם המצב יהיה שהוא דורש נסיגת צהל, ואחרי זה...
לא, זה אפילו אני לא רוצה מוכן שיקרה. ברור, פה אתה צודק לגמרי. גם חילוקי דעות שקיימים בינך לביני, אני לא חושב שצריך לעשות שום דבר לפני שקבלים אותם. אבל בסדר, זה מה שנותר לנו זה לחכות ולראות מה באמת יקרה. אף אחד לא יודע את זה.
כן, נכון, זה בעיה.
אוקיי. ירון אור, אבא של...
אני רק רוצה משפט, לקרוא לראש הממשלה ולממשלה, תתקדמו קדימה, תזוזו, לאיפה שאתם מחליטים, אבל תזוזו, כי לחטופים ולבן שלי, מזמן, מזמן נגמר הזמן.
תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה לכם.
טוב, מחר יום הזיכרון תהיה לנו תוכנית מיוחדת, וגם נדבר על הנופלים ונראיין כמובן משפחות, אבל איך אומרים, אנחנו פותחים את הגלגלים של המטוס לקראת הנחיתה, בסדר? אז מה השר? מחר אין אינסרטים.
אין מחר אינסרטים, אבל למי שלא הבין, אנחנו לא נשמיע אחד לשני את נתניהו.
כן, אתה לא תשמיע לי את נתניהו, אתה מתכוון. אז בוא נשמע איזה משהו של אילנית כזה, אתה יודע, שמה שנקרא מתאבן כזה, אתה יודע. לא יודע עד כמה הוא ממש שיר זיכרון פרופר, אבל... בוא ניתן גם את הקרדיטים קודם. שר פלסנר, יואב כהן, שקד מורג וטל אשל, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, אורית דבש, עומר אוקון ורעות מתיתיהו ארגון, ואחרינו יהיו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. בבקשה. אילנית, שיר על נחלים, לא גחלים, נחלים.
מקיימים את הזרימה שנה אחר שנה, שנה אחר שנה. הם יצננו את רגלינו הדולקות, רגלינו הדולקות, ולא את הנשמה. כמו על נחלים זרועותינו משתלבות, וגשר מהוות לתום ולתקווה. הכאב הזה, הכאב המתלווה, גם הכאב הזה שייך לאהבה. אנשים יוצאים וחושבים להתראות, וזו הכוונה, וזו הכוונה. פעם נקיים, כי בפתק שבלב, בפתק שבלב, הכתובת רשומה. כמו על נקיים נחלים זרועותינו משתלבות וגשר מהוות לתום ולתקווה הכאב הזה הכאב המתלווה גם הכאב הזה שייך את רגלינו הדולקות, רגלינו הדולקות, ולא את הנשמה. כמו על נחלים, זרועותינו משתלבות, בגשר מהבות, לטוב ולתקווה. הכאב הזה, הכאב המתלווה, גם הכאב הזה שייך לאהבה. מי הנחלים מקיימים את הזרימה, שנה